אז אנחנו ניקח כמה דקות להתייחס לסעודת פורים. הרמ"א אומר יותר מכדי לימודו. שבן אדם רגיל לשתות חצי כוס, אז הוא ישתה כוס, כוס, ישתה כוס וחצי. זה השתייה שלנו, האשכנזים, בפורים. ככה אמור להיות. אז אני חושב שפה צריך לחלק לפי גילאים, בסעודת פורים. קודם כל, צריך לערוך שולחן. זאת אומרת שהשולחן יהיה ערוך כמו שולחן שבת, מבחינת הסעודת פורים. יש טעות שהיא המנהג של ישראל, אנחנו רואים שכל הפוסקים מתייחסים לזה, נוהגים להתחיל את הסעודה בערך 5 דקות לפני השקיעה, וזה לא נכון. אז בן אדם אוכל את רוב הסעודה אחרי פורים. הנכון הוא בעצם שבן אדם התחיל את הסעודה כשעתיים לפני, אולי אפילו יותר, לפני השקיעה, שהתפלל מנחה גדולה. הרב קוק זצ"ל גם כתב על זה, אנשים שמשתכרים לא מסוגלים להתפלל מנחה או ערבית, האם זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לרב קוק יש מהלך על זה, אבל למעשה האדם בעצם חכם עיניו בראשו, לא צריך לתת משלוח מנות לאלף איש, ואם חשוב לתת לאלף איש אז אולי צריך להתחיל יומיים קודם. אני רציני, אם מבחינה חברתית זה חשוב לתת לנהג אוטובוס ולמורים ולסייעת ולכל מיני אנשי צוות אחרים, כי זה חלק מהנימוס הישראלי היום, אז אין בעיה לתת קודם. זאת אומרת, אפשר לתת גם יומיים קודם, זה כולו נימוס, לא דין משלוח מנות. משלוח מנות, אז בסדר, מקיימים במהלך הפול. עכשיו, יש כמה אתגרים כשזה מגיע לפורים. קודם כל, רוב האנשים לא אוכלים ארוחת בוקר כמו בן אדם. זאת אומרת, קמים באיחור, עד שהולכים לתפילה, קריאה לנשים, היום מתחיל להתגלגל ואף פעם לא ישים לאכול ארוחת בוקר נורמלית. אני ממליץ, דגני בוקר עם חלב, זה לוקח דקה, 2 דקות, בן אדם אוכל כמו בן אדם, זה נפקמין על הסעודה. השאלה היא, האם בן אדם מגיע לסעודה אחרי שהוא רק אכל ממתקים, נשנש על אוזני המן, לא אכל כמו בן אדם, ואז הוא מגיע לסעודה כזה עם כאבה מבולבלת. אבל אני חושב שההורים צריכים להקל עם הילדים שלהם במהלך הפורים, לא להחמיר, אלא אם כן יש לי ילד תגובה אלרגית, אבל אז הילד בפורים יאכל יותר ממתקים, אז הילד בסדר, חלק מהחוויה של פורים. כל עוד שזה נורמלי, שילד לא הולך להקיא ולא הולך להיות לו תגובות בעייתיות מבחינה בריאותית, אז בסדר, אז ילדים יהיו קצת היפראקטיביים בפורים. בסעודה עצמה, אז כדי שהסעודה תראה כמו שצריך, אז צריך להתכונן. זאת אומרת, רצוי, לא חייב, אפשר לאכול סעודה חלבית. רצוי שזה יהיה סעודה בשרית, פשוט כי אז יש יותר אווירה של חג. אבל בעצם מעיקר הדין אפשר לאכול חלבים, מעיקר הדין אפשר לאכול בבוקר. בלילה לא, אבל בבוקר בן אדם רוצה לעשות ארוחת בוקר, לפעמים בן אדם יש לו אילוצים, אפשר לעשות סעודת פורים בבוקר. אבל מה האווירה, מה אנחנו רוצים להקרין בסעודה הזו? אז קודם כל אווירה שמחה. לא הוללות, אבל כן שמחה. בסעודה שלנו אנחנו רוקדים הרבה פעמים במהלך הסעודה. זאת אומרת, הילדים, מי שאני מסוגל לשאת על הכתפיים, עולה על הכתפיים, אנחנו עושים חידונים במהלך הסעודה. זאת אומרת, שואלים שאלות, וכל ילד שעונה תשובה טובה, אז מקבל סוכריה או שוקולד או ריקוד. אבל האווירה היא אווירה של שמחה, הרבה יותר משאר הימים. אז גם לפני הסעודה אנחנו עושים ריקוד סביב השולחן, רוקדים משרים, ואז בתוך הסעודה, אז אנחנו לא מכריחים את הילדים לאכול כלום. אם בסעודת שבת כל ילד צריך לאכול את הבשר שלו, לאכול את הלחם שלו, לאכול את לגמור את המנה שלו, בסעודת פורים אנחנו לא נאבקים. ועם כל זה אנחנו מנסים להוסיף דברים שיהיה חוויה חיובית. שירה, ריקודים, דברי תורה. זאת אומרת, אנחנו כל שנה אני מנסה להוסיף עוד מדרש על המגילה, ואז אנחנו עושים חידונים. זאת אומרת, אני מספר את הסיפור, אבל אם הכנו עם מדרשים חדשים, אז אנחנו יכולים לספר את הסיפור בזווית שהם לא הכירו קודם. זאת אומרת, הילדים שלי כבר יודעים שפרו היה בגודל המה, כמו שכתוב בסדר הדורות וכתוב בגמרא במועד קטן. הם כבר יודעים שנבוכדנצר היה בגודל המה, כמו שכתוב במחזור ויטרי. הם כבר יודעים את הרקע של הסיפור של דניאל, כי זה כבר סיפרתי להם כמה שנים. זה גם היה בנסיעות לכוכב יעקב והחזור. אז הסיפורים של דניאל הם כבר שמעו כמה פעמים בנסיעות לכוכב יעקב והחזור. אבל בכל זאת, בסיפור של המגילה יש הרבה מה להעשיר. בלילה הוא נדדה שנת המלך, יש מדרש ארוך רק על זה בתרגום, על מה קרה, שכולם באו למרדכי, מה עשית לנו, איך אתה גרמת לנו צרות, לא נתנו למרדכי לישון באותו לילה, על בקטן ותרש, על למה הם רצו להרוג, למה רצו להרוג את אחשוורוש, האם זה...
את אמן, את אחשוורוש.
את אחשוורוש, כן. ודאי, רציתי לומר לך, כן. לעילוי נשמת?
מרדכי בן שמחה.
שלימוד יהיה לעילוי נשמתו. אחד מהשאלות שאני אוהב לשאול אותם זה כמה דברים הם יכולים לראות במגילה שהיה ונהפוך. כמה דברים התהפכו במגילה. שוב, אבל התגובה היא המקרינה בסעודה. זאת אומרת, אם כששומעים תשובה טובה, אז רוקדים עם הילדים, אני נגד לתת להם יין. אני נגד לתת להם לעשן. אני חושב שהפרצת גבולות האלה זה טעות. זאת אומרת, יש הורים שבפורים, כל תשובה טובה שילד נותן מוזגים לו עוד יין. אני חושב שזה לא נכון. מצלבים אין לי בעיה. מיץ, מצנבים, אפילו קולה. אצלנו בבית, שזה אירוע מיוחד, אז מותר לילדים קולה. ליל הסדר הם יודעים שהם מקבלים קולה, לפעמים בשלושת הרגלים, ובפורים. בסדר, אז קולה. אני אומר, זה כבר כל בית צריך לראות מה המיוחד אצלו. אבל עוד שאלה שאני אוהב לשאול אותם זה מה, כמה הקבלות הם יכולים לראות בין מגילת אסתר לסיפור של יוסף במצרים. זה דת מקרא, הארת עיניי, שיש המון המון הקבלות לשוניות. הסרת הטבעת, הבגדי מלכות, יצא לפני המלך, יצא מבית האסורים או ממצב של לבל למצב של מלוכה. זה כבר, הם נותנים את התיאוריות שלהם. אני לא ראיתי מפרשים רציניים שמתייחסים. פרעה הסיר את הטבעת, נתן יוסף. יש המון הקבלות. אני חושב שהדיבור סביב המגילה והסיפור, אז הוא נותן אווירה אחרת לסעודה, כי אתה כל הזמן דן בסיפור. אבל אנחנו, אני אומר שוב, הרבה פעמים מתוך הסעודה ומתוך השירה אנחנו רוקדים, כשאני בדירה הקודמת פה, זה גטרר, אז היינו יוצאים על המרפסת שם בחוץ, עושים ריקודים, שכנים לפעמים היו באים, תוך כדי הסעודה זה אווירה אחרת, זה אווירה של שמחה, אני אומר אבל שמחה לא כמו שמחה של סוכות ופסח, זה שמחה, לא הייתי אומר שיש בה הוללות, אבל אני אומר יש בה יותר התבטאות של שמחה אופטימית. יש פה עוד מסר שצריך לחשוב איך מעבירים אותו, וזה המסר של פורים בכלל. צריך לחשוב איזה מסרים אנחנו רוצים לתת לילדים בפורים. אחד מהשאלות שאני אוהב לשאול גם מבוגרים, זה בין קריאת המגילה, מתנות לביונים, משלוח מנות, איזה מצווה פה צריך להדר בה יותר? איפה בן אדם צריך להיעדר? קצת לחשוב, מה חזל רצו שיהיה ביום הזה? למה נותנים משלוח מנות? יש בין הראשונים דיבורים, מה המסר של המשלוח מנות? להראות שאנחנו מאוחדים, מוכנים לאכול אחד מהשני, בשנת השמיטה זו לחיות מסובך. אבל אלה רעיונות שאני חושב בצורה כלילה, תוך כדי הסעודה, יכולים לעבור. כמובן שזה דורש הכנה. זאת אומרת, אני כבר יושב ומכין. מחדש, זאת אומרת, אני לא יכול למכור למה שמחרתי שנה שעברה. צריך, היום אני ללמד את רב יוסף עם נחמיאש, זה מפרש שעוד לא למדתי על מגילת אסתר. בסדר, אני מאוד ממליץ, יש למלבים מהלך מדהים על המגילה, אני גם בסעודה מעודד אותם שלכולם יהיה מגילת אסתר, ושלכל אחד יש כמו ברכון, יש מגילות אסתר, ואז תוך כדי אנחנו בחידון, יש שאלות שהם מחפשים. זאת אומרת, אני אשאל אותם לדוגמה, לאיזה בן של אמן היה הכי הרבה אותיות בשם? איזה שם היה הכי ארוך? פרשנדטה, דלפונה, ספטה, פורטה, דליה, רידטה? כן? בסדר. יש כל מיני שאלות שמהר מאוד מחפשים. אז זה נותן אווירה אחרת לסעודה. אני חושב שזה הכיוון שחזל רצו. דברי תורה ושמחה וסעודה שמקרינה את אור של פורים. עכשיו, אני אומר שוב, יש גם רעיונות יותר עמוקים. הדור קיבלו את הרעיון של תורה שבעל פה, ואת הרעיון שבסוף המגילה עם ישראל בא להיכרות, שאילו הם היו מקשיבים בכל מרדכי, אז המצב היה נראה אחרת, ומתוך זה נולד הקבלה של תורה שבעל פה, שמתוך זה אנשי כנסת הגדולה. אני לא אכנס איתם לאנשי כנסת הגדולה, אבל אני כן אדבר איתם, רגע, בתחילת המגילה מי שמע בכל מרדכי? בהמשך המגילה מי שמע בקול מרדכי, בסוף המגילה מי שמע בקול מרדכי. זאת אומרת, מתוך השאלות והחידונים, אז אפשר גם לתת להם הסתכלות אחרת על המגילה. עם תחילת המגילה פותחת בזה שלא שומעים בקול מרדכי, כולם הולכים למשתה של אחשוורוש, ואז הדגש שאסתר במצב כזה שומעת בקול מרדכי, ובסוף המגילה פתאום, רגע, כולם שומעו הולך בכל המדינות, זאת אומרת, אפילו הגויים שומעים בקול מרדכי. לדוגמה, אני אומר, אז אם אני רוצה לתת להם את המסר הזה, אז מתוך החידון אני יכול להביא את זה. אבל אני חושב שהכל רק מתוך אווירה כיפית, לא איזשהו דרשה עכשיו של פורים. בואו תשמעו עכשיו את הסיפור של פורים. אני יכול לומר שיש דבר אחד שאני עושה הרבה בסעודת שבת, שזה גם בפורים אפשר לעשות, וזה הצגה. לא נעים לי לעשות לפני ציבור מבוגרים, אבל הילדים, אני עושה להם הצגות מהפרשה. והצגות מאוד מאוד ממחישות להם, אני אישית. זאת אומרת, עכשיו, כמובן שתוך כדי הצגה, זה עוזר לתת לילדים תפקידים גם כן. אבל זה מאוד ממחיש להם, גם בליל הסדר. אני לא בכיסא שלי. אני רוקד סביב השולחן, אני עושה הצגה, מה קרה בליל, מה היה במצרים, מה היה כשהיהודים יצאו. היו שנים שסיפרתי על החוויה בתוך מצרים, היו שנים שסיפרתי על היציאה ממצרים, מה ילד אמר לאבא שלו. זאת אומרת, לקחנו משפחה, התחלנו לספר סיפור של משפחה שיוצאת ממצרים. כל שנה לפי הדגשים שתימו, מה הרגשתי שהם ידעו, מה הרגשתי שצריך להשלים. אבל אני אומר, אותו דבר בפורים. אני חושב שאם מדברים על זה, שהילדים אמרו, אבא, רגע, מה הולך פה? החוק אומר שבתאריך הזה, כל הגויים יבואו ויהרגו את כולנו, אבא, לאן אלך? אחשוורוש שולט בכל המדינות, אין לאן לברוח. אז אבא, אפשר לגשת לאחשוורוש? לא, יש חוק שמי שנכנס ירק. אז אבא, אז מה עושים? עם מי אפשר לדבר? אין עם מי לדבר, כי כולם תחת המן, ואף אחד לא יכול לגשת בלי אישור של המן. אז בעצם אין עם מי לדבר. אז אבא, מה עושים? בוא נלך להתפלל. מרדכי גזר יום צום. הפכנו את זה לסיפור, סיפור מזווית של ילד. מה ילד חווה כשהוא רואה את הסיפור של אסתר? אני חושב שהדברים האלה מאוד נותנים לילדים. שוב, הרבה שמחה והרבה התחברות לסיפור של פורים. כמובן שלפי הגילאים, אז צריך לתת גשים שונים, אבל אני חושב שגם מבוגרים שמשתתפים בסעודה כזו, בוא נאמר שמי שהגיע שנים עבר הוא רוצה להגיע שוב. אני לא יודע אם אני יכול, אבל המבוגרים, זה גם מעשיר, סיפור כזה. זה איך שאני רואה, זה לא מה שראיתי בבית. בבית אני ראיתי סעודת יום טוב. כל אחד אמר תבר תלך שלו, בזה גמרנו. אני לא כל כך רואה עניין בזה. זאת אומרת שכל אחד יאמר וורט, יופי, יש כוח, זה הגמרתי שזה וזה הגמרתי שזה, לא מרגיש שזה מעשיר. ואני חושב שזה סעודה שיש בה גם שמחה וגם דברי תורה וגם התרגשות לילדים, וזה יוצא דופן. יש עוד נקודה שצריך לשקול איך להעביר אותה. אני תמיד אוהב להביא את המדרש של הגר"א על זה שעם ישראל קיבל מסר לדורות. וזה מסר גם לכל אדם, לכל יחיד, שהקדוש ברוך הוא איתו גם מעת צרה. זאת אומרת, זה עוד מסר שאולי צריך להשחיל בסיפור של מגילת אסתר, שגם במצב שהכל נראה מיואש, וזה גם הקבלה לסיפור של יוסף ואחיו, שהכל נראה להם גמור, אין עתיד, אבל פתאום הוא מוריד את המסכה, פתאום מגלים מי זה הצופנת פניך הזה, הוא מוריד את האסתר פנים, ואז יש את הישועה, הכל גלוי, הכל ברור. יש עוד נקודה שצריך לשקול, אבל אני חושב שילדים מאוד מתחברים אליה וצריך להדגיש אותה, וזה אוהבי השם שנאו רע, שהמגילה מאוד מייצגת את המלחמה ברע. אומרת, יכול להיות על אחשוורוש, אנחנו מסתירים שהוא רע, אבל הרעיון הזה שיש רע בעולם ונאבקים בו, וגם כשזה נראה שהוא מנצח, בסוף אנחנו ננצח, זה גם רעיון שנותן לילדים הרבה מאוד כוח. זאת אומרת, זה נותן להם הרבה תקווה והרבה הסתכלות טובה לעולם. אחד מהסיבות שנהגו עד הדור שלנו לספר לילדים סיפורים שבהם הסיום הוא טוב, זה לתת להם הסתכלות כזו על החיים. זאת אומרת, גם עם כל הקשיים הסוף הוא טוב. היום המחקר אומר שהנאומים הכי מצליחים בעולם זה נאומים שיכולים לצרף, זה מה שהיווני אמר, נכון? פאתוס, אתוס, כן, יש כללים בכל דרשה. שאתה צריך לעורר את הסימפתיה, אתה צריך לעורר את הרגשות, אז אתה צריך להביא את הישועה, את הגאולה בסוף הסיפור. נו, בסדר? המגילה באמת חביבה בגלל זה. ואני מוסיף עוד נקודה אחת לחשיבה, למרות שאני לא, אף פעם לא ניסיתי אותה, אני שוקל לעשות את השנה. אנחנו התחלנו לנסות לאמץ את המנהג של רב אליהו כיתוב בבית. רב אליהו כיתוב הניג בבית שלו, שאחרי הסעודה, אחרי שכולם גמרו לאכול כללית, אז הדברים נמרחים קצת בסוף סעודת שבת. אז בסעודת שבת, כן. אז אפילו לפעמים כשמחכים עד שהדברים מוכנים במטבח, אז לפעמים יש דקות, אז אפשר לדבר דברי תורה, טוב מאוד. הוא עניק גם כן לעבור לפרשה, שכל ילד קורא פסוק. אם אתה הולך סביב השולחן, לא לתקן ילדים. זאת אומרת, לפעמים יש טעויות די מצחיקות למבוגרים לשמוע את הקטנים, אבל אנחנו לא מתקנים אף אדם. אבל קוראים את הפרשה פסוק פסוק, והילדים פתאום שואלים הרבה שאלות. פתאום הפרשה נהפך להיות חלק מהשולחן שבת. שאם אתה מבקש מילד לומר דבר תורה, אז לא תמיד מתאים לו. לפעמים הוא רוצה לקרוא מהדף, הוא לא מבין, אתה לא מבין. זה לא תמיד הכי בריא לו. ואם אתה קורא ככה, אז הבנים, הבנות, כולם שותפים בקריאה הזו, וזה דווקא מאוד מענה, זה דווקא משהו שעדות המזרח היו נוהגים לעשות. המנהגי עדות המזרח תמיד היו לעשות קריאות כאלה מסביב, פסוקים פסוקים, משנה משנה, וזה מאוד מחבר, כי זה מאוד מרגיע. כל אחד קורא את שלו ומקשיב לשני, ואז אתה קולט חלק מהקריאה, חלק מהשמיעה, וזה מוליד הרבה דיונים מעניינים, הרבה מאוד. ממש אני מופלא, אני חשבתי שנגיע לתרומה, אז אין מה לדבר, על מה נדבר בפרשת תרומה. ופתאום הילדים התחילו שאותי שאלות מתוך הפסוקים גם של תרומה, ראיתי שגם פה זה מעניין אותם. כשאתה מסתכל על הפסוקים באווירה כזו, אז אני שוקל לעשות דבר דומה גם כן במגילת אסתר. אף פעם לא ניסיתי, אני לא יודע. אבל אני, מה שמעניין לראות זה שגם כשיש לנו אורחים, אנשים מבוגרים, הקריאה הזו, פסוק פסוק, מאוד מעוררת את הריכוז וההבנה והשאלות. זאת אומרת, היית חושב זה רק לילדים זה טוב. לא, זה טוב למבוגרים גם כן.
זה נשמע מאוד דומה לליל הסדר, מה שרב מתארת
לסעודת פורים. זה הרבה יותר קליל. זאת אומרת, בליל הסדר יש הרבה פחות ריקודים ושירה. אני גם לא רואה עניין במשחקים שהרבה פעמים הורים עושים לשחק אותה שיקור. מה אתה מלמד את הילד? אז אתה משעשע, אז אתה נפחת להיות ליצן, אבל מה? לא רואה בזה עניין. לא אכפת לי, אני רק תמה עם הילד אחר כך ילמד מזה להשתכר. לא בפורים. אני מכיר הרבה הורים שגם אם הם לא משתכרים, אז הם עושים את עצמם שיקורים. זה מה שיש לך לתת לילד בפורים? לא נראה לי. זאת אומרת, אני אישית לא משתכר. אני אישית, אני שותה יותר מכדי לימודי. הולך לישון רבע שעה, חצי שעה, ממשיך עם החיים. אני לא משתכר, אני עושה מה שכתוב ברמה. אני יכול לומר לכם שאני לא רואה בזה שום עניין, אני רואה בזה הרבה עוול. אני חושב שזה מאוד לא בסדר, אנשים שעושים את זה. להשתכר. אנשים עוברים על הרבה מצוות דאורייתא כשהם עושים את זה. רוב האנשים. אני לא חושב שיש הרבה מצוות אחרות להדר בהן. לא חושב שזו המצווה. אז אני יודע שאני במיעוט, בכל הישיבות לא אומרים כמוני. בסדר. גם כשהייתי בישיבה לא השתכרתי. טוב.